אנחנו למדנו שיש באהבת השם שני בחינות ומדרגות, וכל זה בא מיוסף הצדיק לעם ישראל. מהם השני הדרגות שדיברנו עליהם? אמרנו שיש דרגה יותר נמוכה, שזה נולד על ידי התבוננות של האדם, ואז הוא מגיע לאהבה כזו שהיא יחסית לאופי הנושא שבו הוא התבונן ולרמה שבו הוא הבין. יש אהבה יותר גבוהה, וזה אהבה מסותרת, אהבה שתמונה בליבו של אדם, שהקדוש ברוך הוא שתל את זה בכל אחד ואחד. אז מצד אחד, האהבה הזו היא יותר גדולה, למה היא יותר גבוהה? כי כשהיא מתעוררת היא מסירות נפש. אהבה כמו בן לאבא בלי מעצורים. לעומת זאת, האהבה שקראנו לה יותר נמוכה היא מוגבלת. מצד שני, אבל למה האהבה הזו שהיא באמת יותר נמוכה נראית יותר גדולה? כי היא באה עם התבוננות, עם הבנה, זה נראה ככה משהו מאוד עוצמתי, אבל זה גם לא שייך לכל אחד. מי שאין לו יכולת התבוננות, מי שאין לו עניינים שהוא מסוגל לקלוט, אז הוא לא יגיע לזה. לעומת זאת, האהבה השנייה היא יותר גבוהה בשורש, והיא יכולה לרדת עד לכל אחד ואחד. זה בעצם העניין שלמדנו, קראנו לזה אהבת עולם, וזה אהבה רבה. המשיך אדמו"ר הזקן ואומר, ועל פי זה יובן גם כן מה שכתוב בזוהר תרומה. על פי שהבנו את שני הדרגות הללו באהבת השם, נבין איזה דבר שכתוב בזוהר, בפרשת תרומה. זוהר, יש כאן קטע עכשיו ציטוט מהזוהר. אי אור זר עלי קודש בריחו, את האור הזה, אור אמרנו כבר, אור זה אהבה. את האור הזה זרה הקדוש ברוך הוא בגין תדה אידנוי. הוא זרה את זה בגן עדן. על ידי דאי צדיק, על ידי מי דיינו, באמצעות מי האור הזה זרוע בגן עדן, על ידי אותו צדיק. דאי הוא גננה דגינתה. הצדיק הזה הוא הגנן של הגן. יש גן, גינה, גן עדן, והצדיק הוא הגנן. דיינו, הוא המטפל והוא המביא לידי גילוי את העניינים הנפלאים הללו של אהבת השם, שהקדוש ברוך הוא שתל. ונעתה להי אור, והקדוש ברוך הוא לוקח את האור הזה, וזר עלי זריע דקשות. הוא זורע איזה זריעת אמת, זריעה חזקה שנמצאת בגן, והצדיק הוא הממונה, הוא הגנן. ובגלות מה קורה? אבל בגלות אומר הזוהר, גינתה לא על בי גננה. לגן הגנן לא מגיע. בגלות הגנן לא נמצא בגן. דהיינו, הצדיק שממשיך את השף על גן עדן, על ידי זה לנשמות ישראל, בגלות יש ירידה בדבר, ולכן בגלות יש פחות יכולת השגה של יהודי בעניינים נפלאים שיעוררו אותו לאהבת השם, זה גלות, יש פחות גילוי, כי הגן לא נמצא בגן. אז מה קורה? אז בגלות אין יכולת בכלל להתעורר? הגנה לא בגן, הוא לא מטפל, הוא לא זורע. מה קורה עם הגן? והוא אור דהי הוא זרוע תדיר, אותו אור שהגנן זרה לפני כן. אביד איבינו מינין, זה עושה ספיחין. הרבה פעמים בשעת הקציר, כמו בגשמיות, נופלים זרעים מהיבול, והם עצמם הופכים להיות אחר כך כזרעים שמצמיחים מאוד אחרים, זה נקרא ספיחין. ומגר מהסדרה, וזה אז זה צומח לבד, בלי שמישהו טיפל ודאג לעניין, כי קדמיתה, זה צומח מעצמו כמו שהיה קודם. עכשיו הוא יסביר איך שבעצם בקטע הזוהר הזה, מקופל כל העניין שדיברנו, כי נראה קודם כל כהקדמה כללית, יש לנו כאן צורך להבין מה זה הגן, מי זה הגנן, אנחנו יודעים, זה הצדיק, הוא מדבר על שני סוגי זריעות שיש בגינה. יש זריעה מכוונת עם התעסקות, הגנן נכנס לגינה ושם את הזרעים והוא מתעסק איתם, ויש זריעה שהיא כאילו לא מכוונת, זה מעצמו. זה יהיה דומה לשני סוגי אהבה שקיים. יש את האהבה שהאדם מתעורר בה על ידי שהוא מתעסק ומתבונן, וזה אהבה השכלית הזו, ויש את הספיחין. אז אנחנו בטבע מתייחסים לספיחין כדבר שולי, ספיחין. אבל מתברר שהספיחין הללו, שזה כאילו צומח מעצמו, זה דווקא הדרגה הגבוהה, זה אהבה מסותרת שהיא קיימת אצל כל אחד, והוא יגיד בהמשך שדווקא הספיחין הם גורמים קיום לאדמה, כי האדמה צריכה כל הזמן לעבוד, ודווקא למשל בשנת שמיטה, שלא אסור לזרוע, אז בכל אופן צומח, מאיפה צומח? זה מהספיחין, זה מקודם, אז זה כמו אהבה מסותרת. עכשיו נקרא את זה בפנים, את ההסבר. ופירוש גינתה, כשכתוב גינה, למה הכוונה? גינה זה כל סדר ההשתלשלות שיש בזה ריבוי דרגות. כל סדר ההשתלשלות שקוראים לזה ספירת המלכות, ובספירת המלכות יש ריבוי דרגות, שזה נקרא שורש נשמות ישראל. וכמובן יש נשמות שמושרשות גבוה יותר בסדר ההשתלשלות, ויש נשמות שמושרשות נמוך יותר, אבל הצד המשותף הוא שכל סדר ההשתלשלות הזה נקרא בגדול מלכות, וזה הגינה ששם שותל הצדיק את הכוחות להגיע לאהבת השם. פירוש גינתא, מה זה הגן, הוא בחינת המשכת הקו וחוט ממלכות אין סוף. מלכות אין סוף, הכוונה היא שכשעלה ברצונו, כמו שכתוב בחסידות בעריכות מהזוהר, מהקבלה, שעלה ברצונו התברך למלוך, ואז הוא החליט לעשות צמצום וסדר השתלשלות ובריאה. אז ההחלטה הראשונית הזו למלוך, זה נקרא מלכות אין סוף. מי הנקודה של מלכות אין סוף? נמשך אחר כך אור מצומצם שקוראים לזה קו, אור קו, אור מצומצם, שהוא ראשית הקו, עד סיומו, כל סדר ההשתלשלות הזה, נקרא הכל בחינת גינטה, שהוא בחינת מלכות, זה הכל גינה, זה הכל מלכות. כמו בגינה, מה הגינה עושה? אתה מכניס בזרעים, מכניס במים, השקיה, והגינה מצמיחה ומוציאה הלאה. ככה ספירת המלכות מקבלת מכל הספירות שמעליה, וממשיכה את זה הלאה, לכן יש דמיון בין מלכות לגינה. כמאמר הזל, מה הגן צריך לדור ולהשקות ולזמור? אז כתוב שעם ישראל גם כן אותו דבר. כמו שכתוב אצל אדם הראשון, וינחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. עבודת הגינה זה היהודי שנמצא בכל, כל נשמה ונשמה, נמצאת באיזשהו מקום, בקו הזה של סדר ההשתלשלות, והיא צריכה לעבוד ולגלות את אהבת השם הזה. שוב בחינת עבודת הבירורים, שזה נעשה על ידי יוסף הצדיק. והנה, כמו בארץ הגשמית יש בית מיני צמיחה. כמו שבגינה הגשמית יש צמיחה מכוונת, כמו שאמרנו קודם, יש ספיחים. א', זה התבואות הנזרעים מדי שנה ועולים וצומחים. זה הגינה, הגנה נכנס לגינה ומשקיע וזורע ואז צומח, זה סוג אחד. והב', הם הנקראים ספיחים, היינו מה שצומח מאליה, שלא נזרע עכשיו כלל. הגנה לא היה פה בגינה, הוא לא זרע עכשיו. אז איך צומח? אלא מן הזריעה שנפל במקבר. כיוון שהוא זרע בעבר, ואחר כך קצרו, ונפלו כל מיני זירונים וגרעינים, אז מזה המשיך העסק לעבוד, זה נקרא ספיחים. והם הנקראים ספיחה דערה, דמקאי מערה. זה הספיחים של האדמה, שזה בעצם נותן קיום לאדמה. זה נותן את המשך העבודה לאדמה. שעיקר קיום הארץ הוא על ידי הספיחים. דווקא הספיחים הללו, כמה שהם נראים לא שוליים ולא השקיעו בהם, הם בעצם גורמים לאדמה להמשיך להחזיק. אותו דבר ברוחניות. כך נמצא למעלה בארץ העליונה נקרא גינטה. אותו דבר בארץ הרוחנית, בגינה הרוחנית. יש בית בחינות ומדרגות אלו. זה שני המדרגות של אהבה שיוסף שוטל, שהוא מאפשר ליהודי להתעורר או ברמה הזו או ברמה הזו. דהיינו, בחינות המשכות, הנמשכות בה, בבחינת זריעה. כל מיני המשכות שהקדוש ברוך הוא זורע בגינה, לעם ישראל, לנשמות ישראל. כמו שכתוב, אור זרוע. ויש בחינה שגדלים בה מבחינת ספיחין, דהיינו ממה שנזרע כבר. והספיחין, אף שאין זה עניין התאבות והמשכה חדשה ממש, כמו שאמרנו קודם, שלמדנו שאדם מתבונן בגדולת השם, זה משהו חדש, הוא מוליד עכשיו רגש חדש על ידי ההתבוננות שלו. זה כמו שאדם מצמיח עכשיו, הגנן שם זרעים ועכשיו הולך לצמוח משהו חדש. אבל הספיחים זה לא ממשהו חדש. רק שהוא בחינת גידול מה שהיה באלם בארץ. עם כל זה יש בו מעלה יתרה. לספיחים הללו יש מעלה יתרה, כמו ברוחניות אמרנו שלאהבה מסותרת יש מעלה יתרה. ששורשו גבוה ביותר. והוא כנזכר לאל בעניין אהבה מסותרת כשיוצאת אל הגילוי. הגם שאינו התאבות חדשה, שאתה מעורר אצל יהודי, תשמע את היהודי, הקדוש ברוך הוא אבא שלך, תתעורר באיזשהו רגע של קירוב לקדוש ברוך הוא, אז לא עשיתי כאן יצירה חדשה, רק גיליתי את הספיחין. זה כמו העבר שנולדה מההתבוננות. אז למרות שזה לא יצירה חדשה, עם כל זה שורשה גבוה יותר, למה? כי זה בא מהכוח האלוקי ששתול בנפש שלך. זה לא שאתה יצרת כאן. מבחינת גילוי אהבה מסותרת, וכשמצליחים לגלות את האהבה הזו, זהו עניין הספיחים שהארץ מוציאה צמחה מעצמה. ומגר מהסדר, אז זה כאילו מעצמו נזרע, בלי טיפול. דהיינו מה פרוש מעצמו, מאותה אהבה שנזרע בה כבר, שאתה מסותרת. כי הקדוש ברוך הוא את האהבה מסותרת הזו כבר שתל אצלך. נולדת, שתלו לך את זה. מתי זה יצמח? יכול להיות שפתאום יום בהיר אחד התעורר באיזה רגע של אהבה לקדוש ברוך הוא. מאיפה זה בא? לא היה כאן גנן, זה גלות. הגנן לא עכשיו שתה לך איזה, הוא כבר שתה לזה פעם. עכשיו זה מתעורר. יושב זה הגנן, ובגלות הוא לא נכנס לגינה. זה תקופה של אלם וסטר, זה מה שהזוהר אמר, מה שהוא הביא קודם. וזהו בחינת אור זרוע. לכן כתוב אור זרוע, לא כתוב אור זורע, אלא אור זרוע. זאת אומרת, זרוע זה אומר, זה כבר זרוע מעבר, זה כבר נמצא פה. שנזרע כבר בנפש האלוקית. אבל אהבה נולדת ונמשכת מההתבוננות הנקראת אהבת עולם, אבל אהבה שאדם יוצר לבד על ידי ההתבוננות, הוא כמשל הזריעה שזורים עכשיו מחדש. וכל זריעות אהבות אלו, דיינו, גם הזריעה המחודשת, וגם הספיחים, גם אהבת עולם וגם אהבה רבה, הכל הוא מבחינת יוסף הצדיק, שנקרא גננה דגינטה, הגנן של הגן, שממנו נמשך האור בבחינת מלכות, יוסף ממשיך את זה למלכות, מלכות זה הגן, הנקרא גינטה, שהוא מקור נשמות ישראל. אז כל זה היה כמו מאמר המוסגר, שכל הנקודה שהסברנו, וילקט יוסף את כל הכסף, כל הכסף, זאת אומרת כל סוגי אהבה, והוא הסביר שיש שני סוגים, אז הוא הביא קטע מהזוהר פרשת תרומה, והראה שכל מה שדיברנו בעצם כתוב בזוהר, בתיאור הזה, הציורי עם הגנן והגינה. עכשיו הוא חוזר חזרה לסיפור, שהמאמר חזל אומר מה יוסף עשה עם כל הכסף, וזהו עניין בעיל הקט יוסף את כל הכסף. שהוא בחינת חסדים, כסף זה מלשון אהבה, חסד, כיסופים, שכולם נמשכים מבחינת יוסף הצדיק. איפה יוסף שותל את הכסף? הוא שותל את זה במלכות. הוא שותל את זה במקור נשמות ישראל. הוא שותל את זה בכזה מקום שזה יכול להתגלות ליהודי. הוא לא רוצה שזה יהיה תמון באופן שלא ידעו מזה. להפך, יוסף רוצה שזה יהיה פעיל. וכנ"ל, כמו שלמדנו, בעניין אור קדמה, כמו שלמדנו על האור הראשון, דגנזי לצדיקים. שהקדוש ברוך הוא גנז את האור לצדיקים, זאת אומרת, הוא נתן לצדיקים, לגננים של הגינה, נתן לגנן, ליוסף, נתן לו את כל האור הגנוז הזה, ואומר לו, אתה עכשיו תהיה מטפל, אתה תדאג שהיהודים, יהיה להם את העניין הזה. שהוא נמשך מבחינת יוסף הנקרא צדיק עליון, והוא גנן הדגינטה, הוא הגנן של הגן, שממנו נמשך מבחינת אהבה מסותרת הנעל בכל אחד מישראל. וזהו, זה גם מה שהפסוק מרמז, ויבא בית הפרעה. כתוב הפסוק אומר שהוא לקח את כל הכסף, והביא את זה לבית של פרעה. זה בפשט. מה זה בפנימיות הדבר? בית הפרעה זה לספירת המלכות, שיהיה גלוי לעם ישראל. איפה זה מרומז במילה בית הפרעה? בית הבית הוא בחינת המלכות. הנקרא גינטה, ופרו זה ואלמא דאיתגליה שהוא מקור נשמות ישראל. פרו ברוחניות זה משהו דרגה אלוקית גבוהה. פרו זה גילוי, כמו שיש פסוק בתורה שרוצים להגיד הוא פרה ראש האישה, או בברית מילה, יש פריה, פריה זה לגלות, כן? זה גילוי, גילוי שם השם, ודאי. פרו זה גילוי, אז יוסף הצדיק שותל את המלכו, שותל את הכסף, איפה? בית הפרעה, שזה יהיה בתוך הבית גלוי, אלמא דאיתגליה, שיהודי יוכל להתעורר מזה. אבל מה באמת קרה עם המטמוניות שיוסף התמין? אמרנו שיש שלוש מטמוניות. שליש אחד נשאר באמת תמון עד לעתיד לבוא, ושני שליש התגלו. מה זה אומר ברוחניות? אז אומרים לי זה כאן מאוד מאוד בקיצור. וזהו עניין שלוש מטמוניות התמין יוסף. מה זה השלוש? הנה ידוע בכתבי האריזה, שהחסד, מאי חסדים הנמשכים בזי רמפין, והחסד שבתפארת. חסד שנמשך בעולמות, יש אי חסדים. למה אי? כי עיקר הספירות זה החמש הראשונים. חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. זה עיקר הספירות. יסוד, כל עניינו לקחת את כל המערכת הזו, להמשיך את זה למערכת. אז החמש האלה יש חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת, חסד שבנצח, חסד שבהוד. אז זה נקרא אי חסדים. אי חסדים הכללים בכל עולם ועולם. מתוך חמשת החסדים הללו, החסד העיקרי זה תפארת. אז אומר הזוהר שהחסד, בסוגריים הוא מביא, החסד מאי חסדים הנמשכים באיזה רמפין, והחסד שבתפארת, אומר האריזה מתחלק לג' פירקין. כל בדרגה, כל דבר מתחלק לשלושה. כמו שאנחנו יודעים שהספירות כולם מתחלקים לשלושה. חבד, חגת, נעים. יש לנו חוכמה בין הדעת, זה השליש העליון, חסד גבורה תפארת, שזה המידות, זה השליש האמצעי, ונצח עוד יסוד, זה הצד הביצועי, זה השליש התחתון. אז בכל, גם בגילוי של אהבת השם, יש אהבה ברמה של חוכמה בין הדעת, יש אהבה ברמה של חסד גבורה תפארת, ויש אהבה ברמה של נצח עוד יסוד. זה שליש העליון ושני השליש התחתונים. אז כל דבר חסד מתחלק לגימל פירקין. היינו, השליש העליון הוא מבחינת אלן דסטר, השליש העליון הוא מאוד גבוה. אז למרות שיוסף הצדיק שוטל את אהבת השם לנשמות ישראל ומאפשר ליהודים להתעורר, אבל מה יהודי יצליח להתעורר? בשליש התחתון ובשליש האמצעי. רמת אהבת השם כזו ששייכת לשליש העליון, זה אחרי שמשיח יבוא. לכן גם בגשמיות, השליש מהמטמון של יוסף, נשאר תמון, לא יודעים איפה זה. שני השלישים האחרים, הם התגלו. השליש העליון נקרא חסדים מחוסים, ובית שלישים, השניים התחתונים, מתגלים. והיינו עניין ג' מטמוניות הנעל. זה השלוש מטמוניות שעליהם למדנו, ששניים נתגלו, שהם בית שלישים המתגלים. השליש עליון, מה זה השליש עליון? שבחינת חוכמה בינת דעת שבו, השליש העליון זה החוכמה בין הדת שבחסד, חסד ברמה של חוכמה בין הדת, הוא מכוסה ונעלם, והתגלה לצדיקים לעתיד לבוא. כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק. והיינו עניין, בחינת אור קדמה שגנזו לצדיקים. אז שכתוב, אור הראשון שנגנז, אז אמנם הכל נגנז. הכל נגנז באופן כללי אצל יוסף. יוסף עצמו מגלה מתוך האור שנגנז בו שני שליש, את השליש העליון, שזאת אומרת הרמה הכי גבוהה, זה עדיין גנוז, עד שיהיה לעתיד לבוא יכולת ליהודי להגיע לאהבת השם ברמה הגבוהה ביותר. וכל זה התמין יוסף, שהוא בחינת יסוד, כמו שאמרנו יסוד זה היוד סוד, שבו נמשכים החסדים הנ"ל, וכאן נודע ליודעי חן, כמו שיודעי חן, מי שלומדים פנימיות התורה וקבלה, מבינים יותר את כל המושגים הללו, ואת השלישים האלו, ואת כל ה... אבל באופן כללי זה משהו יתביר זה שני הדברים.